שהמביא דיני ישראל לפני הרמיים, מחלל את השם, ומייקר שם העובד כוכבים להשביחם או להחשיבה. רש"י פה לכאורה נראה פשוט מאוד. אנחנו נראה עוד מעט שכנראה יש כאן כוונות עמוקות ביותר. מדוע כשאנחנו מביאים את הדין לפני הערכאות של גויים, גם אם הדין למסקנה ייפסק כמו דינם של ישראל, יש כאן חילול השם נורא. מדוע? איזה חלל יש בהופעת השם פה? מה הבעיה? שנאמר, כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. פלילים כידוע מלשון הפללה, מלשון דין. כשאויבינו פלילים, כלומר כשאויבינו משתלטים או מופיעים בפלילים בדין, זהו עדות לעילוי יראתם. שאנחנו משבחים יותר מדי ומחשיבים יותר מדי אותם. טוב, צריך להבין מה כתוב. ונקודה אחרונה, גם דבר תמוה מאוד, אנחנו אומרים בתהילים גם בתפילה, מגיד דבריו ליעקב, מקור 2 למעלה, מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידהום, הללויה. אומות העולם לא יודעים משפט. נו, זה קצת קשה לומר דבר כזה. היום אומרים שזה לא חוקי להגיד דבר כזה. זה לא משפט, זה לא עומד בקריטריונים של המשפט להגיד שהמשפט של הגויים הוא לא משפט. חוץ מזה אנחנו רואים לכאורה שכשבאים סכסוכים בין בני אדם, זה לומרות העולם, בתי המשפט פוסקים את הדין והכל בסדר. בעלי הדין מקבלים את הדין. אז מה הבעיה? אומר הרב חרלאפ, דבר מופלא ביותר, אנחנו נפתח את הדברים ממקומות אחרים, אבל לו יצוי שהיינו היום נפגשים רק עם השתי שורות הראשונות של הרב חרלאפ במקור מספר 3, דיינו. אומר הרב חרלאפ כך, ההבדל בין משפטי העמים למשפטי ישראל הוא כי משפטי העמים, המשפטים הם לפי המאורעות. הם קובעים את החוק, ועל פיו יצאו, ועל פיו יבואו. לא כן משפטי ישראל, שהמאורעות יבואו על פי החוק, החוק העליון, שנחקק מאז מרצונו יתברך, וממנו באות המאורעות, כדי לגלות או להיגלות בזה העולם, במעשה, בפועל. זה מופלא. והרב חרלאפ כך. בדרך כלל, כשיש משפט בין שני אנשים, שני בעלי הדין באים למשפט. מה הבעיה? מה גרם להם לבוא למשפט? סכסוך. חוסר הסכמה. כלומר, הייתה איזושהי סיטואציה, קרה איזשהו מקרה, והמקרה הזה יצר אצלם איזושהי חוסר הסכמה, איזושהי מריבה, איזשהו בלבול, והפתרון לספק יופיע בבית המשפט. כלומר, בית המשפט הוא בעצם תוצאה של הסיבה. ומה הסיבה? הסכסוך. שהוא תוצאה של המקרה. אז אם יצא סכמה, אז איך זה עובד? מקרה, סכסוך, בית משפט. זה הסדר. ואז יוצא לפי המבט הזה, שבעצם מה שגרם להופעת המשפט בעולם, זה המציאות, זה המאורע שקרה. אבל אם המאורע הזה לא היה קורה, ובעלי הדין לא היו אמורים להגיע לבית המשפט, אז בית המשפט לא היה פוסק. אז החוק לא יוצא לאור. אז מה גרם להופעת המשפט? המאורע במציאות. אומר הרב חרלאפ, זה נכון אצל אומות העולם. אצלנו זה בדיוק ההפך. אצלנו הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את משפטיו, את חוקו, את אמיתתו, את הערכיות האלוקית, את האמת האלוקית. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מזעזע את המציאות, כדי שהמציאות תיכנס לספק. ולא משנה אם הספק שבמציאות הוא פונקציה שבין שני אנשים, או פונקציה שבין ישראל לעמים, וכדומה על זה הדרך. כלומר, אצלנו הסיבה זה לא המאורה והתוצאה המשפט. הפוך בדיוק. אצלנו הסיבה היא המשפט, והתירוץ של הקדוש ברוך הוא להביא את המשפט לעולם, זה המאורה. זה הפוך בדיוק. יוצא לפי זה דבר חמור מאוד. שאם אנחנו לא מגלים את המשפט, בעקבות המאורה שהתגלגל עלינו, ואנחנו מנסים לגלות משפט אחר. כלומר, אם אנחנו חושבים שמשפט עניינו לפתור ספק ולפתור סכסוך, ואין עניינו של המשפט אצלנו בעם ישראל לגלות את האמת האלוקית, הסדר האלוקי בעולם, אז המאורה לא מיצה את תפקידו. כי המאורה הוא סך הכל תוצאה של המשפט. אז מה הקדוש ברוך הוא יעשה? יביא עוד מאורה, ועוד מאורה, ועוד מאורה. עד שבסוף אנחנו נבין שבעצם המטרה של המאורה זה סך הכל המשפט. המאורה, המשפט הוא לא התוצאה. המשפט הוא הסיבה. אנחנו ביחד? אני מרגיש שאנחנו לא ביחד. זה עמוק מאוד פה. עוד פעם, בואו נקרא שוב. חשוב מאוד, עוד פעם. ההבדל בין משפטי העמים, זה הסבר לא כל כך, לא הייתי אומר, לא ידוע או לא מקובל, לא חושבים ככה. בדרך כלל המחשבה היא אחרת לגמרי. ההבדל בין משפטי העמים למשפטי ישראל, שוב, הוא, כי משפטי העמים, כיצד אומות העולם קובעים את המשפט? כי משפטי העמים, המשפטים הם לפי המאורעות. א', עצם הופעת המשפט היא לפי המאורע. אם לא היה מאורע, אם לא היה קורה סכסוך בין אנשים או בין עמים, לא היו צריכים לבוא לפני בית הדין, לפני בית המשפט. אז כל המציאות של המשפט כבית משפט, היא מציאות של סדר היסטורי, של סדר מציאות, של מאורעות. אלא, כשהמאורעות זורמים בצורה מתוקנת, אז אין צורך בבית משפט. כשהמאורעות מסתבכים, כשיש סכסוכים בין אנשים, צריך בית הדין למצוא פתרון. אז לפעמים בית הדין מוצא פתרון שהוא האמת, לפעמים מוצא פתרון שהוא איזושהי פשרה של הסכמה בין בעלי הדין. אבל לא יצויר ציור שבעלי הדין היו מסכימים, או לא יצויר ציור שבין בעלי הדין בכלל לא היה ויכוח, לא היה סכסוך, או בעלי הדין היו מסכימים בעצמם לפתור את הספק שלהם בעצמם, אז לא היה צריך בכלל בית משפט. ככה זה אצלם. ולכן ברור שרמת המשפט, איכות המשפט, הרעיון של המשפט, ולפי המאורעות. אני אפילו הייתי אומר את זה בשפה יותר ברורה שמוזכרת במקום אחר בספר החינוך. המטרה שבשבילה יש מצווה אצל אומות העולם להקים בית משפט, זה שלא תהיה אנרכיה בציבור. שהמציאות כמציאות תוכל לתפקד. כי אם לא יהיו בפתי משפט, יהיה קטסטרופה חברתית. אבל האם המשפט יש לו ערך מצד עצמו? לא. הייתי אומר ככה, החיים צריכים להתנהל באיזושהי שגרה. באיזושהי מציאות שהפרטים שהם סך הציבור יוכלו להתנהל כחברה ביחד. אז ברגע שאין בעיות בין האנשים, אין צורך בבית משפט, אין צורך במשפט, אין צורך בחוק. ברגע שיש סכסוך, ואז המאזן, או אם אפשר לומר, הקו הרגוע מתחיל להתערער, עכשיו צריך בית המשפט להיכנס לתמונה, להכריע הכרעה ולהחזיר את המצב לקו הרגוע הקודם. זה התפקיד של המשפט אצל אומות העולם. ככה חושבים. זה נכון אצלם. ולכן משפטי העמים הם לפי המאורעות. א', עצם המאורע גורם לכך שיהיה בכלל משפט. ב', התפקיד של המשפט זה לפתור את המאורע. לפתור את הספק שהמאורע הציב בפנינו. ולכן החוק ובמדרגת, אם אפשר לומר, פתרון הספק שקשור למציאות. המשפטים הם לפי המאורעות, הם קובעים את החוק. מי זה הם? המאורעות. ועל פיו יצאו, ועל פיו יבואו. אז הכל מתחיל ברמה של המציאות. הכל מתחיל ונגמר ברמה של המציאות, ברמה של בני אדם, ברמה של סדר חברתי. אומר הרב חלפ אצלנו הפוך לגמרי. לא כן משפטי ישראל. אצלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את המשפט, את החוק האלוקי, את האמת האלוקית. אלא מה? והוא רוצה לגלות את החוק הזה פה בארץ. הדרך לגלות את החוק בארץ, זה על ידי שפתאום המציאות תתחיל להתערבב. פתאום המציאות תתחיל להתבלבל. בין ברמה מריבה בין שני אנשים, בין ברמה של עם ישראל מול העמים. זה לא משנה. כבחומר, אם מדובר על עם ישראל כעם, פה ודאי כנראה הערך המשפטי שהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע בעולם, האמת האלוקית היא כנראה עצומה. לא כן משפטי ישראל. לא החוק מובל על פי המאורעות, על ידי המאורעות, הפוך. המאורעות הם מובלים יבואו על פי החוק. כי בכל הקדוש ברוך הוא החליט בשמיים שכרגע הזמן לגלות איזושהי אמת אלוקית, וכדי שהאמת האלוקית הזאת תופיע בעולם, אם העולם ימשיך כמנהגו, האמת הזאת לא תהיה, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מזעזע את אמות הסיפים, מזעזע את המציאות, משנה סדרי מחשבה, משנה סדרי מציאות, בני האדם מתחילים להתבלבל, נכנסים לספק, עכשיו מה עושים? או, עכשיו אם אנחנו שומעים אל החוק האלוקי, אם אנחנו אנשי אמונה, ומבינים שהמהלך הוא מהמשפט אל המאורעות, ולא מהמאורעות אל המשפט, אז אנחנו באמת מחפשים את המשפט. זה מעין מה שהרב אומר בעין היה, כידוע, שכשהקדוש ברוך הוא מביא מחלה בעולם, מחלה לאדם, לא עלינו, המטרה היא לא המחלה. המטרה היא שהאדם יתעורר דרך המחלה להתקרב אל השם. ברגע שהאדם או המשפחה או חוג המעגל החברתי, או כל מי שאמור להיות מושפע לטובה מהמחלה, מושפע לטובה, אז המחלה סיימה את תפקידה, ואז החולה יתרפא. טוב, אנחנו לא מזכירה שהקדוש ברוך הוא, וגם חשבונות קצת יותר ארוכי טווח. אבל נגיד שנקבל את זה כרגע באופן מוחלט, נגיד. המחלה היא לא המטרה, אין לקדוש ברוך הוא מטרה לתת מחלה בעולם. המטרה היא ההתקרבות להשם. אלא מה? המחלה היא הקדליזטור. אותו דבר פה. המאורעות זה לא המטרה. המאורעות זה מה שמעורר אותנו לחשוב איזה אמת אלוקית צריכה לצאת אל הפועל בעקבות הבלבול שהוא תוצאה של המאורעות. ככה צריך לחשוב על זה. לא כן משפטי ישראל. שהמאורעות יבואו על פי החוק. החוק העליון שנחקק מאז מרצונו יתברך ולמשפטים שתוצאים לפניהם. וממנו באות המאורעות. מהחוק המאורעות מגיעים. אצל אומות העולם זה מלמטה למעלה. מהמאורעות אל החוק. אצלנו זה מלמעלה למטה. מהחוק אל המאורעות. מהאמת האלוקית אל המציאות. וממנו באות המאורעות, סליחה, כדי לגלות בזה העולם, כדי להיגלות בזה העולם במעשה בפועל. תסתכלו רגע, בואו נקפוץ רגע בפסקה הזאת לקטע האחרון. ובכן, תראו לאיזה רמה זה מגיע, זה פשוט פלאי ממש. ובכן, כל דבר שנופל בין שני ישראלים, כשאתה רואה מריבה בין שני יהודים, מה שורש המריבה? איזושהי סיטואציה שקרתה, שהעמידה אותם באיזשהו ויכוח, או שיש לקדוש ברוך הוא איזשהו רצון שתתגלה כאן איזושהי אמת אלוקית, והדרך לגלות את האמת האלוקית זה ערעור הקיים והידוע בין שני החברים האלה. זאת המטרה. אם אפשר לומר שני החברים האלה, סליחה שאני מגזים בכוונה, שני החברים האלה הם בתוך התיאטרון של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא פה מחזיק את החוטים למעלה. והוא רוצה שהחוק שלו יתגלה. הוא כך גם משתמש במריבה שבין שני האנשים האלה, והוא מעורר את המריבה. אז כשאנחנו הולכים לבית המשפט, אנחנו לא צריכים לפתור את המריבה בין שני אנשים שהעיקר שהעולם יחזור לרוגע השגרתי שלו. הפוך! אנחנו צריכים לשאול מה, איזה אמת צריכה לצאת אל האור, האמת אלוקית, שבסיבתה הקדוש ברוך הוא עורר את המריבה הזאת. אפילו ברמת שני אנשים. ובכן, כל דבר שנופל בין שני ישראלים, אינו אלא גילוי חלק תורה שבעל פה, הנובע מעומק הרצון העליון, החפץ למען צדקו להגדיל תורה ולהדירה, שכל המשפטים משפטי השם יתגלו בפועל ובמעשה. ואיך הם מתגלים בפועל ובמעשה? אז יש הקדוש ברוך הוא צריך קצת לזעזע את המציאות הקיימת כפי שהיא קיימת, כדי לעורר את הספק. בואו נראה את הפסקה הזאת ממקום שני, מקור 4. כבר בארנו כמה פעמים ששונים ונבדלים הם משפטי ישראל ממשפטי העמים. תראו איזה יופי. דאצל העמים המריבות והדין ודברים שבין אדם לחברו הם קודמים לחוקי המשפטים. קודם כל יש מריבה, אחרי זה יש משפט, ובית המשפט צריך להחליט איך עושים שלום בין המריבים, בין הניצים. ולכן המשפטים הם נקבעים, שהם נקבעים רק על פי הניסיונות. כיצד אפשר לפשר ולגשר ולהכריע בין שני האנשים האלה בסיטואציה שנקראתה להם? אבל אצלנו זה בדיוק ההפך. ולא באלה חלק יעקב. כי מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל. ומפני, תראו, ומפני שיש דין כזה וכזה, היות והקדוש ברוך הוא רוצה לגלות דינו, דינה דשמיה. אמת אלוקית, אז הוא צריך עכשיו שהמציאות תהיה מוכנה לקבל את הדין האלוקי הזה. ואת צריך ליצור סיטואציה שהמציאות תוכל לקבל את הדין הזה. ומפני שיש דין כזה וכזה בשמיה, בשמיים, יוצא הדבר גם לפועל, פה בארץ. ומזדמנים על ידו דין ודברים, שנפסקים על פי חוקי השם ותורותיו הקודמים למציאות כולה. ובאמת שהדברים מפורשים בדברי רבותינו זיכרונה לברכה. תראו, זה פשוט, באמת, אני לא יכול להגיד שזה לא פילי, זה פשוט פילי, זה מחשבה אחרת, זה משנה לגמרי את כל סדר המחשבה. תראו את המשפט הבא. וזה מה שאמרו זיכרונה לברכה. אתה קוננת משרים, כלומר, אתה קוננת ישרות לאוהביך. שמה? שעל ידי המשפטים שנתת להם, הם עושים מריבה זה עם זה. מה שגורם למריבות בתוך בני ישראל, זה המטרה האלוקית לגלות את המשפט האלוקי. זה שורש הוויכוח. זה סיבת הוויכוח, אנחנו לפני בחירות. הבחירות זה לא סיטואציה שנפלה ממשלה בגלל שקרה א'. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות אמת. אז הוא מזעזע את השגרה, מטלטל את המציאות, כדי שהמציאות תקרא בשם השם. ואם לא קראות בשם השם, אז צריך לטלטל עוד פעם את המציאות. ולפעמים הטלטולים יותר חזקים, ולפעמים גם יותר כואבים. שעל ידי המשפטים שנתת להם, הם עושים מריבה זה עם זה. כי בכל אם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא יצר את המריבות בתוכנו. ובאים לידי משפט, והם עושים שלום, לא שלום במובן של פשרה, אלא שלום במובן של גילוי האמת. היינו, שלולי המשפטים, אם לא היה משפט אלוקי בישראל, ואם לא היה צורך לגלות את המשפט האלוקי עד פה בארץ, לא היה בישראל שום מריבה בין זה לזה. היינו חיים בשלום, גם בתוכנו, מבחינת יחסים אנושיים בין אדם לחברו, גם ברמת, אפשר לומר, הדעות השונות כמפלגות או כסיעות, וגם ביחס שבינינו לבין אומות העולם. אלא מה? ורק כדי שאור המשפט האלוקי יצא מהכוח אל הפועל, באים על ידי זה למריבה. ומיד שפוסקים להם את המשפט, הם עושים שלום. עכשיו זה יותר ברור. זה מדהים, לא? מתהפך לגמרי הכל. הכל מתהפך. זה לא רעיון יפה. מי אמר רעיון יפה? זה לא רק רעיון יפה. אנחנו צריכים להבין באיזה מציאות אנחנו נמצאים היום, במציאות שבה הכל מתערער בעין ולפעמים גם מתערער בהי ובעין במחשבות. אבל המטרה היא לא שנדע לפתור את הספק בממד המעשי. המטרה היא שישאל את עצמנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה? למה זה קורה? למה פתאום שלוות הנפש, הרוגע, פתאום הכל מתמוטט? פתאום הכל משתנה? פתאום הכל משתבש? ואם הדבר הזה נכון, ברמת בן אדם לחברו, כמו שרב חלב קורא לזה, מריבה בין שני ישראלים, אז מה נגיד? שהמצב הכלל עולמי משתבש, ופתאום דברים שהיו מוחלטים, והיו ברורים, והיו מקובלים, והעולם לקח אותם כנתון, פתאום הם משתנים, ופתאום הכל מסתבך. מה אז נגיד? אז איך אנחנו פותרים את הבעיה? מחפשים את המשפט ברמת אומות העולם. אני רוצה להגיד דברים תקיפים קצת. הבגץ, אין לנו בעיה עם הבגץ ברמת הבגץ. יש לנו בעיה עם הבגץ ברמה הזאת בדיוק. זאת הבעיה. שלוקחים את המשפט העברי, שהיה אמור להיות משפט עברי, והופכים אותו למשפט אומות העולם. לא מבינים שמשפט בישראל זה הופעת אמת אלוקית, שהמאורעות הם סך הכל התירוץ לגלות את המשפט? אלא מה? מנתחים בדיוק הפוך. עדיף שלא יהיה מאורע. אלא מה? כרגע אנחנו נמצאים בתקל. יש תקלה. יש בעיה. טוב, אז בית המשפט עכשיו צריך למצוא פתרון. ומה הפתרון הטוב ביותר? לפסוק שהוא לא פוסק, הוא לא מתערב. זה הפתרון הטוב ביותר. להשאיר את המציאות על מעמדה. לא יודע אם אתם עוקבים אחרי הבגץ, אבל זה קורה הרבה מאוד פעמים, אולי רוב הפעמים. בית המשפט בסוגיות משמעותיות לא מתערב. אנחנו לא עכשיו דנים ברמה מעשית, אנחנו עכשיו דנים ברמה הרוחנית של הרוחנית. ברמה הרוחנית אנחנו עכשיו דנים. על זה אנחנו בוכים, על זה אנחנו כואבים. הרב ציודה ידוע, הרב ציודה היה אומר, ששני תיקים חייבים להיות בידי מפלגה דתית, עדיף דתית לאומית. אנחנו לא רומזים למפד"ל דווקא. שני תיקים, לא החוץ ואפילו לא ראש ממשלה. המשפט והחינוך. יש משפט עברי, לפי המהלך הזה עכשיו הכל מובן, יש הכל. יש משפט, יש חינוך. יש חינוך, יש עתיד. המהלך הוא מלמעלה למטה, ולא מלמטה למעלה. לא המאורעות מעוררים את הספק, ואת צריך למצוא פתרון כדי להרגיע את המצב. הכמול. הפוך בדיוק. משפט אחד, עוד משפט אחד. עכשיו שימו למראה שהיא אומר, עכשיו זה עמוק מאוד מה שראה שהיא התכוון. ואלה המשפטים. כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. ואלה, מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. עכשיו אתה מקבל צבע אחר לגמרי, גובה אחר לגמרי, עומק אחר לגמרי. היינו חושבים שהמשפטים בישראל זה תרופה למחלה, שהתגלתה דרך איזשהו מאורע יוצא דופן שהיה עדיף שלא יקרה. כמה שמלה נפוך, שמה הקדוש ברוך הוא התגלה מסיני מלמעלה למטה, והמאורעות הם תוצאה של החוק. כך, המשפטים, כלומר כל הסיבוכים שבין אדם לחברו, בינם לעם, גם הם תוצאה של גילוי החוק. זה הפוך. עכשיו תראו מה אומר רש"י האחרון. אלה ואין המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני עובדי כוכבים. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל. נגיד שהמסקנה תהיה אותה מסקנה. אל תביאו בערכאות שלהם. כי ברגע שאתה שופע, אתה מוציא את המסקנה מהערכאות שלהם, אז מה המסקנה של המסקנה? שהמסקנה זה פתרון למציאות. זהו. אבל ברגע שאתה לא הולך אליהם, והולך לבית דין ישראל, מה אתה מבין? שהמסקנה זה לא פתרון של המציאות. המסקנה זה גילוי דבר השם. שבגלל זה נוצר הספק במציאות. זה רמה אחרת לגמרי. ולכן אל תביאו בערכאות שלהם. שהמביא דיני ישראל לפני הרמיים מחלל את השם. עכשיו זה ברור מה רש"י רוצה. זה אין חילול השם יותר גדול מזה. לחשוב שהמשפט הוא פתרון למאורעות, ולא המאורעות הם סיבה להופעת המשפט האלוקי. נגיד את זה אחרת. לחשוב שהמאורעות הם בעיה, ולכן החברה האנושית צריכה לפתור את הבעיות. ולא לחשוב שהמאורעות הם בעצם סיבה לגלות את המשפט האלוקי פה בארץ, אין יותר חלל. חילול מלשון חלל, מלשון ריק. אין יותר חילול השם מזה. רבותיי, בואו נחשוב רגע על זה ברמה האישית. גם אנחנו לעצמנו לפעמים, בואו נודה על האמת, מודה ועוזב. ירוחה. גם אנחנו לפעמים שופטים את החיים האישיים שלנו, ברמת הפרט, ברמת המשפחה, ברמת כל מה שעובר לנו בחיים, לטוב ולמוטב. איך אנחנו שופטים את עצמנו? קרה איזשהו מאורע. אם המאורע הוא הולך לפי הציפיות ולפי התוכניות, אז הכל בסדר, אז מצוין. אבל אם פתאום המאורע משבש את הסדר קצת, פתאום הדברים לא מתנהלים לפי התוכניות. נו, אז מה עכשיו צריך לעשות? למצוא פתרון. פתרון למה? לבעיה שהתגלתה במציאות. אבל ריבונו של עולם, איך היינו אומרים? דחילק, תתעורר. זה שכרגע קרתה הבעיה, זה לא כדי שאתה תפתור את הבעיה ברמת המציאות. זה כדי שאתה תיתן לקדוש ברוך הוא להופיע עכשיו. ואז ממילא בעזרת השם תיפטר הבעיה. זה מבט אחר לגמרי. זה יחס אחר לגמרי. זה חיפוש, הייתי אומר ככה, זה חיפוש אפילו פתרונות אחרים אולי לגמרי. לא ממש לגמרי, כי צריך לפתור את הבעיה ברמה המעשית. אבל הראש חושב אחרת. המגמה חושבת אחרת. ניתן דוגמה מצויה. תשאל אמא, למה היא התחתנה? או למה יש לה ילדים? לא, להם, אני מדבר כרגע על אמא. אז היא תגיד לך לעבוד על המידות. כלומר, ילד יתנהג לא קשורה. נו, כיצד הורים נורמליים מתנהגים במחאות הלא נורמליים? הוא יצא מהסטייה, כן? הוא הלך בדרך וסטה, ויצא מהקו. נו, עכשיו מה הפתרון? אם הוא יצא מהקו, מה הפתרון? להחזיר אותו לקו. עכשיו, איך נחזיר אותו? על ידי שכנוע, על ידי מכה, אני יודע, בכל מיני אפשרויות, יש כל מיני אפשרויות. אבל אם אנחנו מבינים שהסטייה הזאת, היא בעצם, חוץ מזה שהילד צריך לחזור למקומו, לא אמרנו שלא. אבל הסטייה הזאת היא אולי ניסיון בשבילי כדי לדעת איך אני מתמודד עם דבר יוצא דופן וברמה הזאת, במקרה הזה, בסיטואציה הזאת. ואני צריך לגלות כאן איזושהי אמת אלוקית. זה רמה אחרת לגמרי. אולי זה שהילד סטה, בכלל אין המטרה האלוקית להחזיר אותו אל המקום, אלא ללמד אותי לעבוד על מידת הסבלנות כלפיו. אנחנו לא אומרים שאתה צריך לשים את הילד במקום, לעזור לו להיות במקום, נגיד את זה ככה. אבל זה לא רק זה. אולי זה בעיקר לא זה. זה בעיקר דבר אחר לגמרי. שהקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו עכשיו נהיה יותר אלוקיים. בואו נודע על האמת. כמה אנשים מאיתנו, כשמתעוררים לפני בעיה, הדרך לפתרון הספק, לפתרון הבעיה, מתחיל בנקודת המוצא, איך אני מתוך הבעיה הזאת, אהיה יותר קרוב אל השם, יותר אלוקי. אנחנו לא אומרים עכשיו שכל שנייה צריך לעשות עם האצבע, עם הקישקה ככה, כי אחר כך נקבל התקף לב בסוף. אבל העיקרון. העיקרון. אנחנו לא מתמודדים ככה עם בעיות. אנחנו הרבה פעמים רוצים לחבות שריפות. יש שריפה, מחבים שריפה. היה עדיף שהשריפה לא תהיה. אבל ריבונו של עולם, אולי נבין שהמטרה של השריפה הזאת היא שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות כאן משהו חדש, ואם אתה מחווה את השריפה, אתה פספסת את כל הנקודה שבגללה קרתה השריפה. איבדת את הנקודה. אז מה הקדוש ברוך הוא יעשה? יביא לך שריפה חדשה. ולפעמים חס ושלום, השריפה יותר חמורה. כי שם, לחבות את השריפה בפתרון שקיבית לפני שבוע, לא תוכל לחבות. הלוואי שזה היה מצחיק, זה נורא. זה מזעזע. אבל כך אנחנו פועלים. יש לנו בעיות, מחייבים שריפות. כיבוי אש. אני רוצה להגיד את הדברים בצורה ברורה. בצורה מאוד מאוד ברורה. אין ספק שהציבור הדתי-לאומי עובר טלטלה בחודשים האחרונים. אין ספק שהנוער שלנו עובר טלטלה. זה קל מאוד לקחת את המציאות ולחבות שריפה. הנוער לא מאמין ברבנים, לא מאמין במועצת השלום וכל מיני דברים, אז אנחנו עכשיו נעשה לו נו נו נו, ניתן לו איזה שני פליקים רעיוניים וכדומה או מעשיים, ונחזיר אותו למסלול. ולציון גואל, שקט תעשייתי, הכל בסדר. הכל חזר למקום. היה איזשהו בלבול מזדמן, עכשיו חזרנו למסלול. אבל אולי זה הפוך בדיוק. אולי זה ההפך הגמור. הקדוש ברוך הוא הביא אלינו את המאורעות האלה, כדי שננסה לגלות איזושהי אמת אלוקית, שכנראה עדיין לא גילינו אותה. ולא נחזור למצב הקיים, כפי שהיה. אני לא רומז פה לשום דבר שאף אחד לא יבין, אני באמת לא מתכוון לכלום. ברמה העקרונית כרגע. המטרה היא לא לחבוד את השריפה ולהחזיר את המצב למה שהיה. המטרה היא לגלות משפט חדש, לגלות אמת חדשה. יש כאן תסיסה. יש כאן תסיסה גדולה. ככל שהתסיסה יותר גדולה, יותר משמעותית, יותר חשובה. לא לזלזל בתסיסה. התסיסה הזאת צריכה, לא יכולה, צריכה לבנות משהו חדש. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אלינו את המאורעות. זה הפוך בדיוק. פעם בא אליי איזשהו בחור אחד, לא יודע, נצחוק או לבכות, אומר, בא לבשר, הצלחתי להתארס, ככה, בביטוי הזה הוא אמר, הצלחתי להתארס. כלומר, הייתה בעיה, הייתה שריפה, עכשיו קיבלו את השריפה, הכל בסדר. הצלחתי להתארס. אני לא רוצה לפתוח פה, לנגוע פה בפצעים פתוחים של חלק מה... נקווה שלא, חלק מהיושבים כאן. זה בכלל הנקודה! אם אני עדיין לא התחתנתי בגיל שאני אמור להתחתן, כבר כנראה אני כבר בשל להתחתן, אז כנראה שיש כאן איזשהו מאורע, כלומר אי חתונה, והדבר הזה הוא מתמיד קצת יותר מדי, אבל זה בא לגלות איזה משפט אלוקי חדש דרכי בעולם. ומה זה מגלה? כל העיכובים שיש בחיים, כל העיכובים, מבחינה חומרית, מבחינה רוחנית. זה לא מלמטה למעלה, זה מלמעלה למטה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה פילה פילה פלאות. בבקשה. אני חושב, אפשר לראות למשל שבזעזועים גדולים, אז האנושות מתעוררת. למשל, עכשיו עולה לי ככה הצונמי שזעזע את האנושות. כן? סופת הצונמי הזאת. אתה פתאום ראית רוח התנדבות בעולם בצורה כזאת שלא הייתה. אני לא זוכר דבר כזה. החמלה האנושית, הרצון לתרום כסף, להשקיע זמן, זה היה משהו מופלא. פתאום המין האנושי גילה רוח התנדבות. אז זה לא שהיה כאן בעיה ועכשיו תרמנו כסף. המטרה של הקדוש ברוך הוא הייתה גילוי רוח ההתנדבות במין האנושי. נגיד את זה כדוגמה. המאורע ששירת את זה, לא עלינו, היה צונמי. זה לא להפך. זה לא היה צונמי, עכשיו בוא נפתור את הבעיה. כדי שהמתים לא יתגלגלו ברחובות. זה לא עובד ככה. סופית בדיוק הפוך. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה ראשונים מסיני? אף אחרונים מסיני. מה אנוכי השם לוקחה מסיני? אף ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם מסיני. אתה צודק. זה החידוש של עם ישראל. החידוש של עם ישראל זה שהמשפט שלנו הוא משפט אחר. המשפטים שלנו הם משפטים שאמורים לגלות האמת האלוקית, שהאמת הזאת קדמה למאורעות, ולא המאורעות הובילו את האמת. אתה צודק, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד לחיות ככה. עוד פעם, אנחנו לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא לדעת, אנחנו לא יכולים לדעת מה הסיבה המדויקת לכל מאורע שעובר עלינו. כלומר, איזה משפט אלוקי, איזה אמת אלוקית צריכה להתגלות ברמה שקשורה למאורע. אבל, הרואה שבאים עליו איסורים, מה כתוב? יפשש במעשיו. ימשמש במעשיו. יבדוק את כלל מעשיו. עכשיו אני נזכר, תוך כדי דיבור, יש בעין היה, עין היה שבת ב' על סוגיית הכעס. הגמרא אומרת כך, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עין היה שבת ב', עמוד 268. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה וכו' וכו'. לא נעשה סוגיה ארוכה, יש פה הרבה עקרונות בעיניה, נעזוב את זה כרגע. אני רוצה לקרוא רק משפט אחד. הרב כאן מדבר על הכעס, שהכעס הוא בעצם תוצאה של הפער שבין הרצוי למצוי. אדם מצפה שציפייה, הציפייה הזאת לא מתממשת, ואז ממילא הכאב על הפער שבין מה שצריך להיות לבין המציאות, הפער הזה יוצר אצלו כאב, והכאב הזה נקרא כעס. יש כמובן כעס חיובי, כעס שלילי. אני לא רוצה עכשיו לגעת בכל הסוגיה, כי יש כאן הרבה זוויות והרבה צדדים והרבה עקרונות. אבל נקודה אחת. כל זמן שקשר הקדושה התאורה של קבלת עול מלכות שמיים לא נותק מנשמתו של האדם, הרי נפשו מקבלת יישוב וריצוי. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא פה פועל. לא כתוב שלא כואב לו. לא כתוב שהוא לא כועס, נגיד את זה ככה. הוא כועס, כמובן ברמה הנכונה, כעס מתון ולא כעס רדכני וכו'. אבל נפשו מתיישבת, נפשו מתרצה. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את המערכה מלמעלה למטה. זה לא איזה מאורה בלתי צפוי. יש כאן הכוונה אלוקית מדוקדקת. כל הדברים שהם בעולם, סליחה, כל הדברים שבעולם, שהם נגד רצונו, אני מדלק טיפה, עד כמה שהם עומדים נגד מאווייו ונגד חפצו וטבעו, לא יוכלו להרגיז אותו עד היסוד הנפשי, עד כדי עבדת שלטון הצדק והשכל לגמרי על פעולותיו. כעס התון ולא כעס רתחני. עכשיו משפט שקשור אלינו. כי הידיעה, שמה? שסוף כל סוף טוב השם לכל. עכשיו תראו איזה הגדרה. וכי כל המעשים כולם, כלומר כל המאורעות שעוברים על האדם, אינם תפקידים שהקדוש ברוך הוא מנהיג על ידם את עולמו. שומעים הגדרה? כל מה שעובר על האדם, ובפרט הדברים שעוברים על האדם שהם כנגד הציפיות שלו וכנגד הרצונות שלו, איך הוא מתייחס אליהם? כלחבות שריפה? לא. תפקידים. אני הייתי הולך עם זה יותר אפילו, או הייתי הולך עד הקצה עם זה. יש שני זמנים בחיים של האדם. יש זמנים שהכל מתנהל כשגרה, באופן יחסי, הכל לפי התוכניות, הכל לפי הציפיות, ברוך השם, אל תהבינו לדון ניסיון ולא די ביזיון, ברוך השם. אבל יש מצבים מסוימים שבהם הדברים משתנים, שבהם הדברים משתפשים, שבהם מתחיל לראות ולהיווצר פער בין רצוי למצוי. מה אנחנו עושים בדרך כלל? אנחנו מנסים לקחת את הזמן השני, כלומר הזמן שבו יש פערים בין הרצוי למצוי, ונסוג כמה שיותר מהר לשפצר אותו למצב הראשון, לזמן הראשון, לזמן הקבוע והשגרתי. אומר הרב כאן בדיוק הפוך. הזמן היותר איכותי זה הזמן שבו הדברים משתפשים. כי אז באמת האדם יכול להתייחס אל המאורעות כתפקיד, ולא ככיבוי שריפה. זה הזמן היותר חשוב. כמו שדברנו מקודם, הסטייה, פה זה מראה שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לגלות משפט חדש, ואז השאלה אם אתה נותן לו להתגלות או לא, או שאתה מחבש שריפה. זאת השאלה. וכי כל המעשים כולם, ובהקשר של הפסקה הזאת, ובפרט המעשים שהם נגד רצונו, עד כמה שהם עומדים נגד מאווייו, ונגד חפצו וטבעו, המעשים האלה אינם תפקידים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אל ידם את עולמו. ויכול להיות שבמצב הרגיל השגרתי, הוא לא מגלה משפט אלוקי, הוא לא מגלה משפט חדש, הוא התרגל למאורעות, הוא התרגל לשגרה, לרוטינה, אז הוא חי את המאורע ברמת המציאות. אבל ברגע שפתאום הדברים משתפשים, הדברים משתנים, פתאום זה הכל מטלטל, הכל מזדעזע, או עכשיו אפשר לגלות את התפקיד. לא שאנחנו מחפשים ניסיונות, אנחנו לא מחפשים טלטלות ולא זעזועים. שלא נעמוד בניסיונות כדי שלא נעמוד בביזיונות. אבל אם הקדוש ברוך הוא הביא עלינו ניסיונות, הביא עלינו מאורעות קשים, בלתי צפויים, אנחנו צריכים לדעת שאולי הזמן הזה הוא הזמן הכי איכותי בחיים. כי בזמן הזה אני נמדד. כי בזמן הזה אני מגלה, האם אני באמת מסוגל לגלות את המשפט האלוקי שאמור להתגלות את דרכי בעולם. הדברים הם מבילים מעוצמת הגודל שלהם. זה מביל, זה פתאום שם אותנו במקום אחר לגמרי, כלומר זה, אנחנו אמורים להיות מפוקסים בצורה אחרת לחלוטין. אנחנו לא מסתכלים ככה על החיים, בואו נודה. אנחנו לא מסתכלים ככה על החיים. אנחנו מסתכלים על החיים שכמה שיותר שגרה זה יותר טוב, וברגע שיש יציאה מהשגרה, אנחנו מנסים להחזיר את המצב לשגרה. זאת ההסתכלות הרגילה של האדם. גם לפעמים אנשי אמונה. ככה אורגלנו. אבל זה בדיוק הפוך. בבקשה. בדיוק. הוא הולך לגלות את המשפט האלוקי, אם אפשר לומר ככה. נכון? אני רוצה לקרוא בהקשר גם לדברים האלה, את מה שהזכרנו מקודם על המחלות. אני חושב שגם סוגיית המחלות, שלא נדע, סוגיה קשה מאוד. כדאי לקרוא את הדברים. אני רואה שלא נספיק היום בדף את שאר הצדדים, אבל רק הנקודה הזאת היא חשובה. חשובה מאוד. שנהיה בריאים עד 120. אבל מי שלא עלינו, שייך למעגל של חולים או מחלות או דברים כאלה, כדאי לדעת שבעין היה, שבת א', מעמוד 27 עד עמוד 33, יש כאן כמה פסקאות בגמרא, מסכת שבת, ודברים נפלאים מאוד של הרב בעיניה. יכול לחזק מאוד, מניסיון, מחזק אנשים. אני רוצה לקרוא רק לגבי סוגיית המחלה, ממש ההגדרה. אז אצלנו בעין היה שבת א', עמוד 27. תנו רבנן, אומרת הגמרא, נכנס לבקר את החולה בשבת, אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. טוב, אומר הרב, מה המטרה של מחלות בעולם? ומחלות מבחינתנו זה כל המצבים שהם שינוי מהשגרה. זה נקרא מחלה. או בלשון המהר"ל, יציאה מהסדר. יש סדר ויש יציאה מהסדר. יציאה מהסדר נקרא לה מחלה. כמו כאן, המשפטים, הם בעצם, אם אפשר לומר, מערערים בעין את המאורעות, כדי שיופיע המשפט האלוקי. ערעור המאורעות, ערעור השגרה, ערעור היציבות, ערעור הקיים, לזה נקרא מחלה. בין ברמת הגוף, בין ברמת הנפש, בין ברמת המחשבות, בין ברמת היחיד, בין ברמת הציבור, לא משנה, אותו עיקרון. כאן הרב מדבר על מחלה ממש, לא עלינו, מחלה גוף, מחלת גוף. מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. מה המחלה עושה או צריכה או אמורה לעשות על האדם? באדם. על ידם האדם נכנע מלפני השם. שכינה למעלה מחולה. מדוע? ברגע שאדם נחלש, אז מתחיל להתברר לו שלא כוחי ויוצא מידי, עשה לי את החיל הזה, ואז הוא מתחיל לפנות אל מקורו. כך אמור להיות. שורש הדברים. אז מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. על ידם האדם נכנע. קודם כל הוא כבר לא כזה חזק. הוא כבר לא כזה בריא. לא הכל תלוי בו. הוא לא מנהל את העולם. הוא בקושי אפילו מנהל את עצמו. הוא אפילו עכשיו הוא כבר לא מנהל את עצמו. כי הוא שוכב במיטה. אז הוא קודם כל מקבל פרופורציה ביחס לעצמו. ואם הוא איש אמונה, אז הוא זוכר את מקורו. אז הוא לא רק מכניע את עצמו. הוא גם מתקרב אל השם. על ידם האדם נכנע מלפני השם. והידיעה של אפשרות החולי למין האנושי, עצם זה שאדם יודע שהוא יכול להיות חולה, פועלת לטובה לרקח קושי עורף של קשי עורף ולבצר זדון רעי לב. כולנו מכירים אנשים, נקרא להם עקשנים, מחוספסים, ציניקנים, אני מגזים קצת, חסרי אמונה, שכשהם נתקלו באיזושהי בעיה חריפה, בעיית בריאות חריפה, פתאום הקליפות מתחילות להתקלף, ופתאום הרגישות האנושית, היושר, האמיתיות, אפילו הפנייה אל השם, פתאום זה מתחיל להתגלות. ככל שלצערנו הרב המצב יותר קשה, יותר קליפות מתמוטטות ונופלות. ואז האדם מתגלה ברגישותו. הוא לא כזה מחוספס וציניקן כמו שחשבתי עד היום. יש לי הרבה סיפורים לספר על אנשים, לא נגיד קשי עורף ורעי לב, אבל אנשים מחוספסים מאוד. שבלעת צרה מצאו את עצמם, נגיד איזה, מול ביתם של תלמידי חכמים ורבנים וצדיקים, שהם לא העלו בדעתם שבכלל הם יעיזו בכלל להתקרב ברדיוס של קילומטרים מהם. אמנם, להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם ממציאות החולאים, ומה שעל ידם האדם מזדקק בטבעו לתפילה. תפילה לאו דווקא תפילה ברמת תפילה, אלא פנייה אל השם. לחלות פני השם, לאושיעו בעת צרה ויום רעה. אני מדלג קצת. על כן, פעמים רבות, כאשר הרב לא סתם אומר פעמים רבות, כי זה מדויק, כי אנחנו לא מזכיר שהקדוש ברוך הוא, יש לקדוש ברוך הוא חשבונות יותר כוללים. אבל, פעמים רבות, כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית כראוי, איך? על ידי שבהתגבר האדם בתפילה, החולה עצמו או קרוביו ומיודעיו, עטיב על כל פנים למצב המוסרי בכלל, ונתקרבו לבבות רבים אל השם, ונתרקחו ומידותיהם נזדקחו, יש איזושהי השתפרות מוסרית, ערכית ובפרט כלפי שמיה, אצל הסובבים את החולה, הנה הגיע למטרתה. זאת המטרה של התפילה, של המחלה. המחלה מצד עצמה היא לא מטרה. ההתקרבות אל השם היא המטרה. אלא מה? המאורה, הנקרא מחלה, מעורר את המטרה. ואז הנה הגיע למטרתה, ובזה תלך לה. ואדם ישוב לתנו. אבל אם האדם לא שופט את המאורה לפי סיבת המאורה, לפי הערך הפנימי של המאורה, לפי המטרה שבשבילה הוא הגיע אל המאורה הזה, אז הוא מפספס את כל העניין. אני רוצה רגע להיות מאוד מעשי. תחשבו מה קורה לאדם, לא עלינו, שהקדוש ברוך הוא הביא עליו איזושהי מחלה. והמטרה שהוא יתקרב אל השם. והאדם הזה לא מתקרב אל השם, ולא מזכך את ליבו, ולא נהפך לאדם פחות ציניקן. הוא ממשיך עם הציניות שלו. אבל מה? הוא הולך לרופאים הכי טובים, כי יש לו הרבה כסף, ובסוף הוא מתרפא. למה הדבר דומה? הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות להגיע אליו. נתן לך מתנה. מה אתה עשית עם זה? לקחת אותה, זרקת אותה לים. ומה עשית? הסתפקת בזה, שלחת לרופא, ועכשיו התרפאת. אבל כל המטרה של המחלה זה לא שתהיה בריא. כל המטרה של המחלה זה שתקרב אל השם, וממנה תהיה בריא בעזרת השם. אבל אם לא מיצית את המטרה, למרות שהתרפאת, פספסת את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לך להתקרב אליו. אז יכול להיות שבמסקנה אתה תהיה בריא. אבל אם נחזור אלינו, ואל המשפטים אשר דשים לפניהם, ואפילו הדין הוא אותו הדין כמו הרכאות של גויים, אבל זה לא אותו דבר, זה חילול השם. שפטת את המחלה כפתרון בריאותי. זה אומות העולם. לא שפטת את המחלה כקרבה אל השם. אני מדבר רק כרגע אל עצמי. אם אנחנו נסתכל על החיים במבט הזה, בלי להתעצל לפתור את הבעיות ברמה המעשית, אין לזה שום קשר. ברמה המעשית, כמובן, צריך לפתור ולהתמודד עם הסוגיות ברמה המעשית. אבל אם אנחנו נסתכל בעומק הרמה המעשית, במבט הזה, מתוך המבט הזה, החיים שלנו יהיו אחרים לגמרי. שונים לחלוטין. אנחנו נבין שכל מאורה שעובר עלינו הוא תפקיד. הוא גילוי משפט. הוא גילוי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הוא מעמד הר סיני. מה אלה מסיני? איפה אלה מסיני? ודווקא זה מעמד הר סיני. כמובן, זה לא פותר אותנו מלהתאמץ ולפתור את הבעיות ברמת המעשה. אבל המבט הפנימי הוא מבט אחר לגמרי. מישהו רוצה להעיר משהו מקודם? לא. טוב, בואו נקרא שוב את הרב חרל"פ. אנחנו היום בלי נדר נלמד רק את הרב חרל"פ. גבורת הצמצום נלמד רק את הרעיון הזה. זה דבר גדול מאוד בפני עצמו. בבקשה. לא, לא. המצב האידיאלי הוא שהחיים יתנהלו כשגרה ונצמח מתוך שגרה, נצמח מתוך טוב. היושב בתענית נקרא קדוש, היושב בתענית נקרא חוטא. מסביר הרב חרל"פ, היום אנחנו בשיטתו של הרב חרל"פ, מסביר הרב חרל"פ, היושב בתענית נקרא גם קדוש וגם חוטא. נקרא קדוש מצד המטרה, הוא רוצה להתקרב אל השם. נקרא חוטא כי בדרך להתקרב אל השם הוא מצמצם את כוחות החיים. והקדוש ברוך הוא ברא באדם כוחות חיים מלאים, אז למה אתה מצמצם אותם? למה אתה מקווץ את הופעת השם בך? אז מצד המטרה, אתה קדוש. מצד הדרך שבחרת, אתה חוטא. אז אתה גם קדוש וגם חוטא. אומר הרב חרל"פ יותר מזה, שאם לא עלינו, אם לא עלינו, נגיד בימי הגלות, מלכות גויית, מלכות גויים, האומה הרשעה, הטילה גזר דין מוות על יהודי מישראל. והוא נגיד אמור להתעלות לו עלינו, לעלות על הגרדום, בשעה נגיד 4 אחר הצהריים. אסור לו להתאבד בשעה 3:59. למרות שנגיד כרגע זה ודאי שב-4 הוא כבר לא יחיה. אסור לו ב-3:59 לשים קץ לחייו. למה? כי יושב בתענית נקרא חוטא. מה אתה מצמצם את כוחות החיים שלך? יש לך עוד דקה לחיות. אתה יודע מה זה דקה חיים של יהודי? ולא נדון עכשיו מצד חילול השם, כבוד מלך, שאול המלך, סוגיה שלמה בהלכה. או אותם הילדים שקפצו לים מהאונייה. נעזוב את הסוגיה הזאת. העיקרון. לכן אסור לאדם להכניס את עצמו לצמצומים. אסור לאדם להכניס את עצמו למאורעות, נקרא לזה ככה. אסור לאדם לגרום לעצמו לכתחילה טלטלות, כדי שהוא יתרומם דרך הטלטלות האלה. אסור, רב חרל"פ חוזר על זה בכמה מקומות, שונים, בפירושו לשמונה פרקים, בספר ממעייני הישועה, חוזר על זה כמה פעמים, בספר הורי ואישי, אסור לאדם להכניס את עצמו לטלטלות בחיים. הקדוש, בואו נשאיר את העניין הזה לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא יודע מתי כן, מתי לא, איך לעשות את זה, ולמה, וכמה, ולמי, וכו'. הקדוש ברוך הוא יודע. אנחנו צריכים לחיות חיים טובים, חיים שלמים, חיים שגרתיים. אבל, אם באים עלינו מאורעות שלא תלויים בנו, עוד משפט אחד, אנחנו צריכים לעשות השתדלות לחיות את החיים כחיים, כחיים מלאים ושגרתיים, טובים ונורמליים. אבל, אם באים עלינו מאורעות שלא תלויים בנו, אז ודאי שאנחנו צריכים לחזור לשגרה. ודאי שאדם חולה צריך לצפות להיות בריא. זאת נטייה טבעית, הקדוש ברוך הוא שם את הנטייה הטבעית הזאת באדם. ברור, אבל לא יכול להיות שאדם הזה יגיד, יש לי מחלה, המטרה להיות בריא. לא, יש לי מחלה, המטרה לצמוח. חלק מהצמיחה זה לחזור לשגרה של הבריאות, אבל זה לא עיקר הצמיחה. עיקר הצמיחה זה איך אני עכשיו נהפך לאדם שעל הקומה, מתוך המאורה, שבשביל הקומה הזאת הקדוש ברוך הוא הביא עליי את המאורה הזה. ואם אני לא מגלה את הקומה הזאת, אז המאורה היה לחינם. אז התרחתי את הקדוש ברוך הוא לחינם. הקדוש ברוך הוא שמח עליי, האמין בי, ואני לא מנצל, לא מגלה. זה אולי עומק דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא לא מביא לאדם ניסיון, אם כן יכול לעמוד בו. הקדוש ברוך הוא לא מביא לאדם ניסיון, שהוא יכול לעלות ולצמוח קומה ממנו, אלא אם כן האדם יכול לצמוח קומה מהניסיון הזה. ואם הוא לא צומח, אז הוא בזבז את הניסיון. הוא בזבז לקדוש ברוך הוא את הכוח. הוא חילל את השם. ואלה המשפטים שאתם עושים לפניהם. לפניהם ולא לפי עובדי כוכב, ולא לפני עובדי כוכבים. אז אנחנו, אסור לנו להכניס את עצמנו לניסיונות. נשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, יש לנו ברוך השם מספיק ניסיונות. לא צריך ליצור בעיות. תראי, אנחנו עכשיו נפחים למזכירה של הקדוש ברוך הוא. בואי נגיד את זה אחרת, דווקא הזכרנו את זה היום במכון מיר בשיעור אחר לגמרי. הגמרא מספרת ששאלו התלמידים, שאלו את רבי יוחנן, חביבים עליך איסורים? רבי יוחנן אומר הרבה איסורים. שאלו את רבי יוחנן, חביבים עליך איסורים? אמר רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. לא רוצה לא אותם, לא את האיסורים ולא את השכר שבהם. מסביר הרב בניה, מה שאלו אותו ומה הוא אמר להם, מה הוא ענה להם. הוא מסביר הרב ככה, אדם בחיים יכול להתפתח בשתי צורות, בשני אופנים, לצמוח בשני אופנים. אופן אחד על פי השגרה. השגרה, הכוח הרגיל, האנרציה, וההתפתחות הזאת היא התפתחות כמעט, בהדרגה, שלב שלב, לאט לאט. אבל יש סוג של התפתחות שהוא סוג של דליגה, אתה מדלג. כשבאים איסורים על האדם, הוא יכול לעלות בבת אחת קומה רבה, קומה גבוהה מאוד. שאם הוא היה מנסה להגיע לאותה הרמה ברצף השגרתי, הוא היה צריך פה הרבה כמות, הרבה זמן. הרבה שגרה שיכול להיות בסיטואציה אחת, או לא הייתי רוצה לדעת שחד, אבל נגיד בנקודה אחת, או ברעיון אחד, או בפעם אחת, או בנושא אחד יותר נכון, הוא צומח יותר מכל הרצף השגרתי הזה. אז שאלו חכמים את רבי יוחנן, תגיד, חבים עליך איסורים? כלומר, תגיד רבי יוחנן, אתה רוצה שיבואו אליך איסורים? כי דרך האיסורים אתה יכול לצמוח יותר מהר ואולי גם יותר גבוה מאשר בדרך השגרתית? אמר להם רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. זה שיש באיסורים שכר זה אני יודע. מה השכר? שאני צומח בבת אחת. ואני עולה קומה אולי יותר גבוהה מהקומה הרגילה. שהייתי עולה בצורה הדרגתית דרך השגרה. אבל לא הן ולא שכרן. לא רוצה לא את האיסורים ולא את השכר. מה אנחנו מצפים? לעלות כמעט כמעט, לצמוח כמעט כמעט. אבל אם הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים במה שלא תלוי בנו, שיש לנו פתאום איזו אפשרות לקפיצת דרך, לקפיצת קומה, אז אנחנו צריכים להחשיב לזה. אנחנו צריכים להבין שיש פה תפקיד. בסדר? כן.
רק שנייה, היא רצתה לשאול משהו. אין פה מה לדעת, אנחנו לא המזכירה של הקדוש ברוך הוא עם הבן אדם עלה. האדם צריך לעלות. הוא יודע, הוא יודע אם הניסיון יפיל אותו, או הניסיון הרים אותו. אדם יודע, אדם יודע. אדם מצד עצמו, כשהוא אמיתי לעצמו, יודע. כן. יש גם? את צודקת. מה שאת אומרת זה פסקה מפורשת בעולת ראייה, ששם הרב אומר לגבי לדוד מזמור בשנתו את עמו לפני אבימלך. שם הרב אומר בדיוק את זה. שכמו שברור לנו שהמאורעות שאנחנו לא מבינים, יש להם שורש אלוקי ותפקיד אלוקי, ואדרבה, ככל שאנחנו לא מבינים אותם, זה מראה עד כמה הם יותר אלוקיים, כי השכל האנושי לא מבין ולא היה מצפה ולא היה עובר דרך הדרך הזאת, כך אנחנו צריכים גם לדעת שגם מה שאנחנו כן מבינים, אנחנו בעצם לא מבינים. גם להם יש שורש אלוקי וגם להם יש התרה אלוקית. לכן את צודקת. אבל כאן אנחנו מדברים עכשיו דווקא על המאורעות יוצא הדופן, כי במאורעות יוצא הדופן אנחנו יותר מזדעזעים. זה יותר מטלטל אותנו. אני רציתי היום רק להעיר הערה אחת. שאנחנו נמצאים בתקופה של מאורעות משמעותיים, גם ברמה של החברה הישראלית, נגיד ככה, גם ברמה של הציבור הדתי-לאומי, הדור הבא שלנו, והציבור הדתי-הלאומי בכלל, גם ברמה של החברה הישראלית, גם ברמה של מה שקורה מסביבנו פה עם הערבים, ואתם בחדשות שיש פתאום, לא פתאום, לנו זה לא פתאום, יש מסביבנו שלטון שבהגדרה הוא שלטון של טרור, שרוצה מדינה, ויש לו כבר, לצערנו, צורת מדינה, וכל מה שקורה באיראן, העולם עובר טלטלות קשות מאוד. ואז האפשרות האחת שלנו להתמודד עם המאורעות האלה, זה לנסות לחבות את השריפה. בואו נחזור לשקט התעשייתי, ובעל ציון גואל. ניתן דוגמה שטותית, כן. מה עושים הורים שהתינוק או התינוקת שלהם בוכה ולא מפסיק? רוצים שקט. מוצץ. יש כאלה השתכללו. זריקת הרדמה. לא יודע אם אתם בחדשות. זה לא מצחיק, זה דברים נוראים. נוראים. אנחנו רוצים שקט. יש פה מישהו שמפר את השקט. אתה צריך לחזור לשקט. לא אמרנו שלא צריך לתת לילד מוצץ. לא אמרנו שלא. שלא תהיה טעות. אבל לא לחשוב שהתינוקיות של הילד תופיע, תצא לפועל דרך המוצץ שאני הלבשתי לו. הוא צריך להיות תינוק. אמנם אם הוא יושב מולך בתפילת מנחה, אז כדאי שיהיה מוצץ. הם יודעים על מה אני מדבר. אבל באופן עקרוני אנחנו מדברים. אנחנו בחינת מחפשים את המוצץ. כל הזמן מחפשים את המוצץ. לחזור לשקט התעשייתי. ולא מבינים שבעצם הקדוש ברוך הוא מזעזע, כדי שנצמח ונצמח ונצמח. טוב, אז יש לנו הרבה חומר למחשבה והרבה עבודה. לילה טוב.